שלום וברכה, מסכת יום, הדף ממחת. אנחנו מתחילים במילה האחרונה בדף ממזיין עמוד ב'. הגמרא כרגע ממשיכה את רצף השאלות של רב פאפה בעניין חפינה וקמיצה. אומרת הגמרא, ביי רב פאפה. הפכנו דף, שואל רב פאפה, דווקא לקומץ הדביק את הקומץ בדופן דמנה, בדפנות של הכלי. מאי, מה יהיה הדין? כי הרי קיימה לנו מרשי במסכת מנחות שהקומץ טעון מתן כלי. שהכהן קומץ מתוך כלי אחד ומקדשו על ידי נתינתו לתוך כלי אחר. שואלת בעצם הגמרא, מה קורה אם הוא לא נתן אותו בשוליים של הכלי, שאז זה ודאי מחוץ לכלי, אלא הוא הדביק אותו, הוא נתן אותו בדפנים של הכלי, שם הוא הדביק אותו. אז מסבירה הגמרא את ההתלבטות, האם תוך כלי בעינן, האם אנחנו צריכים שהנתינה תהיה לתוך חלל הכלי והאיקה, וזה הרי מתקיים, או דילמה, או אולי הנחה בתוכו כתקנו בעינן. צריך להניח את הקומץ בתוך הכלי כצורה רגילה שמניחים, והליקה, וזה אינו, כי הצורה הרגילה היא כמובן לשים את הקומץ בתחתיתו של הכלי. וזה לא מתקיים. מצד שני, כאשר הדביק את הקומץ לדפנות הכלי, עדיין מתקיים שזה נמצא בתוך החלל של הכלי. ונשארת הגמרא, תיקו. ממשיכה הגמרא לשאלה הבאה. ביי שאל מר בר אבשי, אפחי למנה הפך את הכלי שלתוכו היה אמור לתת את הקומץ, ודבקי לקומץ והדביק את הקומץ בארעיתי דמנה, בקרקעית של הכלי. מהו? האם זה נחשב שהקומץ התקדש בנתינה הזאת או לא? ומסבירה הגמרא, הנחה בתוכו בעינן והאיקה, בסופו של דבר יש פה הנחה בתוך הכלי, אמנם מהצד ההפוך, אבל יש הנחה בתוך הכלי, או דילמה, או אולי הנחה כתקנו בעינן ולקה. אנחנו צריכים שההנחה תהיה הנחה בצורה הרגילה, והדבר הזה לא מתבצע. מצד אחד ברור שהכלי הפוך, ולכן ודאי שנתינת הקומץ בתוכו היא לא בצורה הרגילה, לכן מצד זה אולי הקומץ לא יקדש. מצד שני, הקומץ כן נמצא בתוך הכלי, אמנם רגלו הפוכה, אבל הוא כן נמצא בתוך חלל של הכלי. וגם בספק זה נשארת הגמרא בתיקו. ביי רב פאפה, שואל רב פאפה, מלוך אופניו שאמרו, שעליו דיברו חכמים במשנה, האם מחוקות או קדושות? האם הן מחוקות זה אומר בצמצום, שהן לא מעבר לגובה של כפות הידיים, או קדושות, דהיינו במידה מרובה. עונה הגמרא, אמר לרבי אבא לרב אשי, תשמע, בו שמע הוכחה. הביטוי מלוך אופניו שאותו שאמרו במשנה התכוונו לא מחוקות ולא קדושות אלא תפופות. מסביר רש"י שתפופות זה לשון דבר צף בגובה מעט, כמו על דעטפת התפוך שנמצא במסכת אבות. כך שמדובר על משהו שהוא נמצא בין מחוק לבין גודש. כהקדמה לשאלה הבאה של רב פאפה, מביאה הגמרא דיון במשנה במסכת זבחים. תננתם, כך שנינו במסכת זבחים. נשפך הדם על הרצפה ואספו פסול, אבל אם נשפך הדם מן הכלי על הרצפה ואספו כשר. מסביר רש"י, אם נשפך הדם של הקורבן על הרצפה ולא קיבלו אותו בכלי, אז הוא פסול. אבל אם קיבלו אותו בכלי ומהכלי הוא נשפך על הרצפה, אז אם הכהן אוסף אותו חזרה, הוא קשר להיזרק על המזבח. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור להלכה הזאת? דתנו רבנן. ששנו בברייתא על הפסוק לעניין פר כהן משיח, כתוב בפסוק, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. והלשון ולקח, היא בעצם מתכוונת לקבלת הדם. אז כאילו כתוב, וקיבל את דם הפר, ולומד את הברייתא שהוא צריך לקבל את הדם שהוא מדם הנפש, ולא מדם האור ולא מדם התמצית. שדם הנפש זה דם קילוח שהנפש יוצא בו, והוא הדם שקשר לזריקה על המזבח, ולא דם האור שזה הדם שיוצא כאשר חותכים את האור עוד לפני חיתוך הסימנים, ומצד שני גם לא מדם התמצית. שאחרי שדם הנפש קילח בעוצמה, יש דם ששוטט לאט לאט וזה נקרא דם התמצית. ומה שכתוב מדם הפר זה כאילו כתוב דם מהפר, אוטוטו יקבלנו. עד לפה הברייתא, ועכשיו הגמרא מסבירה. דאי סלקא דעתך, שאם היה עולה על דעתך לומר שמה שכתוב מדם הפר, הכוונה מדם, מחלק מהדם ואפילו מקצת הדם מספיק שהוא יקבל, והרי אי אפשר להסביר ככה, כי והאמר רב יהודה, המקבל צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח כתור את הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. אז מזה שהפסוק הדגיש ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח, זה בהכרח צריך להגיד שצריך את כל הדם, את כל דם הנפש לקבל, ולא מקצת הדם. אז אי אפשר להבין את הביטוי בפסוק מדם הפר כפשוטו שהכוונה מדם אפילו מקצת הדם. לכן אומרת הגמרא, אלא שמאמינא, אלא בהכרח אתה צריך להבין שמה הכוונה מדם הפר, הכוונה דם מהפר יקבלנו. דהיינו שקבלת הדם על ידי הכהן מתבצעת על ידי כלי ישירות מהצוואר של הקורבן. וכסבר, דהיינו התנה של הברייתא, הוא סובר שאופן הלימוד זה גורעין ומוסיפים ודורשים. דהיינו, גורעים אות אחת מתיבה זו ומוסיפים אותה על תיבה זו ואז דורשים אותה. שאת האות מם של מדם הפר, גורעים אותה מהמילה מדם ומוסיפים אותה למילה מהפר ואז דורשים דם מהפר יקבלנו. עד לפה הדיון מהמשנה בזבחים כהקדמה לשאלתו של רב פאפה. ביי רב פאפה, שואל רב פאפה, מה קורה אם אחרי שהכהן חפן את הקטורת, נתפזר הקטורת ממלוא חופניו? מהו? אז מה יהיה הדין? ומסבירה הגמרא את ההתלבטות. האם אנחנו אומרים שידו כצוואר בהמה דמי ופסולה? או דילמה, או אולי שידו ככלי שרת דמי ולא פסולה? ניתן להסביר את השאלה באופן הבא. כאשר יש לנו קורבן בהמה, יש ארבע עבודות. שחיטה, קבלת אדם בכלי שרת, הולכה וזריקה. כאשר יש לנו מנחה, אנחנו עושים קמיצה, שוב, מקדשים את הקומץ בכלי שרת, הולכה והכתרה. לגבי קטורת, השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לעניין הכלי. הרי הכהן חופן בידיו את הקטורת, אבל נתינת הקטורת לכלי היא אילוץ, היא לא משהו שחובה לעשות אותו. וזו בעצם שאלתו של רב פאפה. האם אנחנו אומרים שנתינת הכלי היא כמו בקורבן בהמה, כמו במנחה, היא תנאי הכרחי במלאכת הקטורת? ולכן, אם לפני שהוא נתן לכלי התפזרה הקטורת על הרצפה, זה בדיוק כמו דם שישפך בין השחיטה לבין קבלת הדם בכלי, וממילא הוא יהיה פסול. או אולי נאמר שהכלי זה רק אילוץ והוא לא חובה, ולכן החפינה היא עצמה כאילו הידיים של הכהן הם הכלי שקידשו את הקטורת, ואז אין בנפילה של הקטורת מידיו, אלא כאילו הדם נשפך אחרי שקיבלו את הדם בכלי, וממילא הוא לא נפסל מזה, ואפשר להמשיך את התהליך, להוליך לקודש ולהקטיר. ובלשון הגמרא, האם ידו כצוואר בהמה דמי ופסולה? כי הנתינה לכלי זה שלב הכרחי, ולכן אם יתפזר לו הקטורת, זה כאילו נשפך אדם מצוואר הבהמה ולא מהכלי, וזה יהיה פסול. או דילמה, או אולי, היד שלו כבר היא עצמה ככלי שרת דמי, ולכן אם נתפזרה הקטורת אחרי שבעצם היא הייתה בידיים שלו, כאילו היא הייתה בכלי שרת, ממילא היא לא פסולה, ונשארת הגמרא בתיקו. שאלה הבאה, בא רב פאפה, שאל רב פאפה, חישב בחפינת קטורת, מהו? דהיינו, כאשר הוא חפן את הקטורת, הוא חשב מחשבת פסול על מנת להקטיר את הקטורת למחר. ומחשבה של כהן בשעת עבודה לעשות את הקורבן או את הקטורת אחרי זמנה, זה נחשב מחשבת פיגול. וזו שאלתו של רב פאפה. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים יאליף שאנחנו לומדים בגזרה שווה מלוא מלוא, מלוא חופניו, מלוא קומצו, מהדין של מנחה? מה אתה, מה הדין בעניין קמיצה של מנחה, שמהניה במחשבה כדי לפסול אותה? אז החנמי, אז גם כאן, במלאכת הקטורת, מהניה במחשבה, תועיל במחשבה של פיגול כדי לפסול אותה, או לא. או שלא לומדים בגזרה שווה, וממילא מחשבת פיגול לא תפסול בקטורת. ובלשונו של רשי, כמו שמחשבת פסול בקמיצת מנחה נלמדת במסכת מנחות, מזה שכתוב מזאת התורה לעולה ולמנחה, שהוקשו קורבנות שלמים למנחה, כמו ששלמים יש בהם מחשבת פיגול, גם במנחה יש מחשבת פיגול. אז נאמר באותו אופן שגם בקטורת בחפינתה יהיה מחשבת פיגול. או לא, ורשי שואל למה הגמרא לא מקשה את אותה קושייה שהיא אמרה קודם, שבעצם זהה לשאלה שהייתה דף לפני, ועונה על כך רשי שתי תשובות. דבר ראשון, גם אם אתה לומד גזרה שווה, יכול להיות שזה מלמד אותך דין אחד, למשל שצריך להביא את זה בחופניו, כמו שאת המנחה מביאים בקומצו, אבל זה לא אומר שגזרה שווה תלמד אותנו גם על דבר אחר, דהיינו על מחשבת הפסול. תשובה שנייה, ואינמי, ואם גם נאמר שלא דורשים את הגזרה שווה לעניין השוואה בין הקמיצה לבין החופן, אבל אולי כן דורשים אותה לעניין מחשבת הפסול, ולכן הגמרא לא שאלה פה את השאלה שהיא שאלה בדף הקודם, שלכאורה השאלה חוזרת על עצמה. עונה על כך, אמר לו רב שימי ברשי לרב פאפה, תשמע, בו שמע הוכחה. וההוכחה היא ממשנה במסכת עדויות, ששם מוסיף רבי עקיבא על דברים שנאמרו לפניו, ונקרא לפי הגרסה במסורת השעס, הסולת והקטורת והלבונה והגחלים. העיד רבי עקיבא על הדברים הללו שהיו במקדש, שאם נגע טבול יום במקצתן, פסל את כולן. שזוהי אחת מאחת עשרה מעלות שנאמרו בחומר בקודש, דהיינו שהקודש חמור בנקודה הזאת, שהכלי מצרף כל מה שבתוכו להיות כאילו נגע בכולו. אז אם נגע טבול יום, דהיינו, אדם תמה שכבר טבל כדי להיטהר מטומתו והוא מחכה לערב שמש, אז עד השקיעה הוא עדיין פוסל תרומה או קודשים אם הוא ייגע בהם. אז אם הוא נגע במקצת מהסולת, קטורת, לבונה או גחלים, אז הוא פסל את כל הכמות שנמצאת בתוך הכלי. עד לכאן המשנה, ואומר על זה רב שימי בר אשי לרב פאפה, כסל כדעתך. בדרך כלל הביטוי כסל כדעתך זה ביטוי של לאו אמינא שאחרי זה יידחה, אבל כאן באופן יוצא דופן זה ביטוי שאנחנו נשארים איתו גם למסקנה. אז עולה על דעתנו להבין מהמשנה הזאת שמדי פסל טבול יום, מזה שמגע של טבול יום פוסל את זה, זה אומר שבעצם הכלי קידש את הדברים הללו קדושת הגוף, כי טבול יום יכול לפסול רק דבר שהוא קדוש בקדושת הגוף, ואם זה קדוש בקדושת הגוף זה אומר פסלנה מלינה, כי אם לענייננו הקטורת היא קדושה בקדושת הגוף, אז גם לינה, דהיינו, אם יעבור עליה לילה, היא תיפסל. ומסיק רב שימי ברשי, ומדלינה פסלה, ומזה שלינה פוסלת, זה אומר, פסלה נמי מחשבה. גם מחשבת לינה פוסלת, אם הוא חישב להקטירה למחר. ושואל רשי, קשה לו, למה עזבו משנה מפורשת במסכת מעילה, שאומרת בצורה הכי מפורשת, שהקטורת מהרגע שקידשו אותה בכלי, היא הוכשרה להיפסל בטבול יום. וגם בנגיעה של מחוסר כיפורים, וגם בלינה. אז הנה, זה כתוב פה בצורה מפורשת. למה הגמרא נדחקת ומביאה את המשנה ממסכת עדויות, ומסיקה שרשרת של מסקנות, שמזה שבטבול יום זה נפסל, אז זה נפסל גם בלינה, ומזה שבלינה זה נפסל, זה נפסל גם במחשבה. נראה תשובה אחת בתוספות לעניין, וריבן תירץ. דהי דהתם, דהיינו המשנה, במסכת מעילה, הפכנו דף בתוספות, היא מדברת בקטורת שכל השנה מקטירים, שבקטורת הזאת באמת קידוש כלי שלה כן נפסל במגע של טבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה. אבל אנחנו פה מדברים על קטורת ביום הכיפורים, שהנתינה שלה בכלי לא נחשבת לקידוש, כי הרי מן הדין בעצם בכלל לא היה צריך לתת אותה בכלי, אלא היה צריך להכניס אותה בחופניו של הכהן, אלא רק בגלל שאי אפשר הוא שם אותה בכף. לכן אולי היינו אומרים שקטורת של יום הכיפורים לא תיפסל בלינה, כי היא שונה באופן מהותי מקטורת של כל השנה כולה, שעליה אמרה המשנה, קדשו בכלי, דמשמע שנותנים אותה לכתחילה בכלי כדי לקדש אותה בכלי. לעומת זאת את הקטורת של יום הכיפורים, בדיוק הפוך, הרי היה עדיף בלא כלי, ורק בגלל האילוץ שלא אפשר מביאים את הכלי. ולכן אומר ריבה, ההוכחה מהמשנה במסכת עדויות היא דווקא הוכחה טובה, כי המשנה מסכת עדויות דיברה על קטורת סתמה באופן כללי, בכל מיני קטורת, וממילה היא מדברת גם על הקטורת של יום הכיפורים. נחזור לדף הקודם לשאלה הבאה של רב פאפה. ביי רב פאפה, שאל רב פאפה. הפכנו דף, חישב בחטיית גחלים מהו? דהיינו, בשעה שהוא חוטא את הגחלים מעל גבי המזבח, הוא חישב מחשבת פסול, אבל מחשבת הפסול היא לא בהקטרת הקטורת עצמה בשאלה פה, אלא בשעת חטיית הגחלים. אז האם המחשבת פסול בחטיית הגחלים יכולה לפסול את כל המהלך וממילא להפסיד את הקטורת? ומפרט את הגמרא את ההתלבטות. האם מכשירי מצווה כמצווה דמו הם נחשבים כמו חלק מהמצווה עצמה או לא? כי אם הם נחשבים כמו המצווה, ממילא זה נחשב שהוא חושב מחשבת פסול בשעת העבודה עצמה. אפשרות נוספת שרשי מביא להסביר את השאלה הזאת, שהשאלה היא לא האם מחשבת הפסול בחטיית הגחלים פוסלת את הקטורת, אלא האם היא פוסלת את הגחלים עצמם במחשבה זו מלהקטיר עליהם. וגם בשאלה זו נשארת הגמרא בתיקו. ממשיכה הגמרא לשאלה נוספת. בי מיני שאלו ממנו מרב ששת. הולכה בשמאל מהו? האם הולכת אדם ביד השמאלית כשרה? כי לעניין קבלת אדם ולעניין זריקת אדם כתוב בהם את המילה כהונה, ופשוט שכל מקום שנאמר או את המילה אצבע או את המילה כהונה, אז הפעולה הזאת אינה כשרה אלא ביד ימין. אבל לגבי הולכה לא כתוב את זה בצורה מפורשת. והתורה השתמשה במלאכת הקבלה בלשון של הולכה, שכתוב והקריבו, ולמדה הגמרא שם זו קבלת אדם. וכך למדו במסכת חגיגה שקבלת אדם זה עבודה. אז האם יד שמאל לא תפסול בהולכת אדם, כי הרי לא כתבו בה כהונה בצורה מפורשת? ענה להם, אמר להו רב ששת, תניתוע, שנינו את הדבר במפורש. במשנה שלנו, שאומרת המשנה, נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. וכמו שמוליכים את הקטורת בשמאל, זה אומר שגם הולכת אדם תהיה קשרה בשמאל. שואלת הגמרא על תשובתו של רב ששת, למה הוא ענה מהשוואה לעניין הקטורת ונפשט להו, ויכול היה לענות להם מהד אתנן, מזה ששנינו במסכת תמיד, הרגל של ימין בשמאל ובית אורה לחוץ. ששם מדובר על מי שזכה להעלות לכבש לראש המזבח את הראש והרגל, שהוא מקבל מיד המנתח את הראש ביד ימין שלו, ואת הרגל הימנית של התמיד הוא מקבל ביד שמאל שלו. והכוונה של בית אורה לחוץ, הכוונה היא שמקום החתך של השחיטה נמצא לפנים כלפי הכהן, כי ככה יותר נאה. ולכאורה היה עדיף לרב ששת לענות מהמשנה הזאת, שהרי מדברת על הולכה בשמאל בצורה מפורשת. עונה הגמרא, אם מהתם, אם הייתי רוצה להוכיח את זה מהמשנה במסכת תמיד, אז הווה אמינא הייתי חושב לומר שהני מילי, הדברים הללו שהולכה כשרה בשמאל, זה דווקא בהולכה דלא מעקבה כפרה. דהיינו, כאשר מוליכים איברים שהכפרה לא תלויה בהם, כי הרי הכפרה תלויה רק בזריקת אדם, שאפילו אם האיברים עצמם לא יוקטרו, עדיין הוא יהיה כשר. אבל אולי הולכה כזאת שהיא כן מעכבת כפרה, שזה הולכת אדם עצמו למזבח, אולי לא, דהיינו אולי היא לא תהיה כשרה בשמאל, לכן כמה שמלן, לכן בא רב ששת להשמיע לנו, דווקא מהמשנה שלנו שמדברת על הולכה של המחתה, שזה הולכה שמעכבת כפרה, וממילה ממנה אפשר ללמוד על הולכת אדם בשמאל. עד לכאן דף ממחת.